ברוכים הבאים לשיעור על מזמור צדי. אני שמח להציג פה ניתוח של מזמור. למעשה זה המשך של השיעור הקודם, אני מבין שרוב הציבור לא היה. בשיעור הקודם הצגתי את ספר תהילים כספר, ועכשיו אני רוצה להדגים את זה במזמור צדי. וזאת תפיסה פרשנית חדשה, מרתקת ומחיה מתים, כפי שראינו במדרש. אני רוצה להציג את המזמור ואחר כך את ההקשר שלו. כתוב בתהילים, אז ירננו כל הצייר, הכיצד? כשיפסיקו להדפיס דפים, אז הצייר ישמחו. אני לא בדיוק גורם לכך, כי עדיין יש לי הרבה handouts, אבל חלק מזה, חלק מהעצים, הצלתי, ויש לכם את כל המצגת באתר שלי, בנושא תהילים, זה שם האתר. תיכנסו עכשיו תוך כדי, מי שלא רואה טוב מאחורה יכול לראות את זה בהנדי שלו, ימי עיון, ומופיע לכם השיעור השני על תפילה למשה, איש האלוקים. אז כפי שאמרתי, זה המשך. מי שהיה בשיעור הקודם, זה הדגמה על מזמור אחד. יש לכך 150 דוגמאות להדגים את הרצף. בחרתי במזמור צדי, כי יש פה דברים מיוחדים, אבל אני אומר את זה, על כל מזמור יש דברים מיוחדים. אז מה שאני רוצה להראות במזמור צדי, אני רוצה לעיין במזמור. וזה שיעור קלאסי. מאמר יפה בידינו של פרופסור, הרב פרופסור מאיר וייס, זיכרונו לברכה, ועוד כהנה וכהנה. אז החלק הראשון זה יהיה לעיין בניתוח המזמור. או מה העולם הרוחני והספרותי של אותו מזמור. ואחר כך לחפש איך הוא מסתדר עם השכנים שלו, עם המזמורים הסמוכים. לא שואלים את זה. לא תמצאו פרשן אחד, אולי רמז עדין אצל הרב הירש, שמחפש איך הוא מתחבר לקודמו, לא עוסקים בזה. כפי ששמתם לב מהמפתח שלי, זה גרמני שוויצרי, אני קורא גרמנית כשפת אם, הרבה צרות יש עם זה עם המפתח, אבל יש גם יתרון, שאני קורא את הספרות הגרמנית, ואני מתכבד להביא את זה אליכם, לציבור, אני עוסק בזה איזה 8 שנים, והכנתי אתר ומכין ספר, ומתלהב בזה להתלהבות קיצונית שהולכת, וברוך השם, ומחמירה. ואני רוצה להזמין אתכם ולהדביק אתכם למען נלמד כל עם ישראל תהילים כספר, כרצף. אז מה שאני רוצה להוכיח לכם, בשיעור הזה, יש פה את מזמור צדי, אבל מזמור צדי, אחרי שניתחנו ויינו בו, נראה שהוא בעצם מתכתב ומתחבר לקודמו. דהיינו, למזמור פיתת ולסוף הספר השלישי. והוא פתיח לתחילת הספר הרביעי שפותח עם מזמור צדי. קצת חז"ל, קצת ממאמרי חז"ל, זיהו את זה, ואני רוצה להדגים לכם את זה בצורה מאוד מאוד, עד כמה שאני יכול, שיטתית ומאורגנת. אז נתחיל עכשיו כ-15-20 דקות בקריאת המזמור, וננתח אותו. על זה יש דף מקורות ראשון שמייצג, מציג את המזמור. וכדרכי בקודש, בדרך כלל שעושים שיעור, אני אמרו לי לעולם לא לחלק דפים בהתחלה, אז אי אפשר לשאול ואנשים נרדמים וכו'. אז זה קבוצה גדולה מדי, ואני רוצה להראות אחר כך את ההקשריות שלו. אז אני מציג לכם את החומר, את הניתוח, אבל למעשה צריכים לקרוא את זה ולדון ולפתוח את הפרשנים, וזה תשלימו בהמשך. תפילה למשה איש האלוהים אדוני, מעון היית לנו בדור ודור, בטרם הרים יולדו, ותחולל ארץ ותבל, ומעולם עד עולם אתה אל, תשב אנוש עד דקה, ותאמר שובו בני אדם, כי 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור, והשמורה ולילה, זרמתם שינה יהיו, בבוקר כחציר יחלוף, בבוקר יציץ וחלף, לערב ימולל ויבש, כי חלינו ואפיך ובחמתך נבהלנו. שתה עוונותינו לנגדך עלומנו, למאור פניך, כי כל ימינו פנו בעברתך. כילינו שנינו כמו הגה, ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, ורעבם עמל ואבן, כי גז חיש ונעופה. מי יודע עוז אפיך וחיירתך עברתך, למנות ימינו כן הודה, ונביא לבב חוכמה. שובה אדוני מתי והנחם על עבדיך. סבאנו בבוקר חסדיך, ונרננה ונשמחה בכל ימינו, שמחנו כימות איניתנו, שנות ראינו רעה, יראה אל עבדיך פועליך והדרכה על בניהם, והיא נועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. יש פה תפילה של משה רבינו. משה רבינו, המקום שלו בספרי התורה. עכשיו הוא מתפלל, והוא אומר, היית לנו מעון בדור ודור, ולא רק לנו היית מעון, בעצם אתה מעון לעולם כולו. בטרם הרים מילועד ובתחולל ארץ וטבל, אתה חי לעולם. זה המבוא, השם נצחי. תמיד, לעם ישראל, מעון, ולעולם כולו. ומי שמכיר את משה רבינו, וזוכר את הפסוק האחרון, מפיו של משה רבינו בפרשת וזאת הברכה, יודע את הפסוק האחרון, מעונה אלוהי קדם. וזה הפסוק האחרון שמשה אמר. עכשיו הוא מתפלל ואומר, או יופי, השם נשאר מעון. לא רק לנו, כל העולם, הרים יולדו, הכל אתה מעון. מפסוק ג' עד י', התחושה לא כזה מעון. התחושה היא, יש עברה, חמת השם, יראתך, ויש מושגים שתשב אנוש עד דקה. אתה מדכא אותה בן אדם. ואתה אומר, שוב ובני אדם. מה זה שוב ובני אדם? זה לא כמו שחזל מסבירים, שוב ובתשובה. אלא שובו אל האפר ממנה לוקחת. ואתה מרגיש את אפסות חיי האדם. אדם מת. כי החיים קצרים. אתה 1,000 שנים בעיניך, כיום אתמול כי יעבור, בשבילך. כמו איזה לילה ארוך. אבל לא בשבילנו. החיים שלנו בבוקר, אמנם אנחנו יציץ וחלף, אבל בערב אנחנו מתייבשים, לערב ימולל ויבש. ומול חרון אפיך, פסוק זין, ובחמתך שנבהלנו וחלינו, ימינו באים לידי סופם. למה? כי האבונות שלנו מולך ועלומנו למאור פניך, החטאים שלנו, גורמים לכך שכל ימינו בעברתך הם פנו, והשנים שלנו נגמרו כמו הגה, כמו כהרף עין. ימי שנותינו יכולים להיות 70 שנה ו-80 שנה, וזה סבל גדול, עמל ואבן, וזה הכל אף. איזה תחושה של אפסות. בא המשורר ואומר בשני פסוקים, אחרי שתואר את אפסות חיי האדם, בגלל חרון אף השם, בגלל חמתו ויראתו עלינו, בגלל החטאים שלנו, והוא אומר בפסוק י' וי' ב' שמנוסחים כמו חרוז, מי יודע עוז אפיך וכיראתך עברתך. אף השם ועברת השם, אין לנו מושג להבין את זה. מי יודע? אבל המשורר אומר, אתם יודעים מה? לא צריכים לדעת מי יודע. הקדוש ברוך הוא לא עובד אצלנו. אנחנו לא צריכים להסביר את העברה שלו ואת החרון שלו. אנחנו צריכים לדעת. לא מי יודע עוז אפיך וכיראתך עברתך, עלינו לדעת משהו אחר. למנות ימינו כן הודה. אנחנו צריכים לדעת את החיים שלנו. ושימו לב למצלול היפה, למנות, to count, ימינו, our days. אין דרך לתרגם את זה. למנות את הימים שלנו. לא לספור 1, 2, 3, יום הולדת כך וכך, אלא לארגן, למנות אותם, לעשות מהם מניין וארגון בצורה אמיתית, בצורה כנה. הפסוק לא אומר אותו הדבר למנות ימינו הודה, כשכתוב למנות ימינו כן הודה. כן הודה, כן בנות צלופחת דוברות. בצורה אמיתית, בצורה כנה. למנות ימינו אנחנו צריכים לדעת, השם תודיע לנו איך לחיות. אנחנו לא צריכים לדעת מי יודע עוז אפיך וכיראתך עברתך. השם לא עובד אצלנו. אבל למנות ימינו, אנחנו צריכים לדעת איך לתכנן ולארגן את החיים שלנו. כי אם נעשה כך, נביא לבב חוכמה. אומרים חז"ל במאמר מוסגר, גדול חכם מנביא, שנאמר נביא לבב חוכמה. נביא, כמובן אין שום קשר פה לפרופסי, אבל מאמר חז"ל מבריק, שאומרים, הלוואי שנדע, עזוב אותי מנבואה מרוח הקודש, תארגן לך את החיים שלך. זאת אמירה אמיתית. החיים שלנו אפסיים, ואדם מת, ואנחנו בעברתך ויראתך לא נשרוד לנצח, לא חיים לנצח. ולפעמים אתה כועס, ואנחנו לא יודעים למה, אבל אם רוצים לדעת למה, אנחנו בעצם לא צריכים לדעת את זה. אבל צריכים לדעת איך לארגן את החיים שלנו. לא מי יודע עוז אפיך, אלא נביא לבב חוכמה. ואם אתה עושה את זה, אנא השם, אם אנחנו משתדלים להבין את חיינו, אנא תשוב אלינו. שוב השם לא במובן של, שראינו בפסוק ג' תשב אנוש הדקה ותאמר שוב בני אדם, אפסות חיי אדם, אלא לשוב בתשובה לפני הקדוש ברוך הוא. ותנחם עלינו. ותן לנו חסד על הבוקר, לא בלילה שאנחנו חיים איתו. ואז נשמח, נרננה ונשמחה, ותשמח אותנו כמו שידעתו לענות אותנו. כמו בשנים שראינו רעה, תתקן שנראה דברים טובים. שתהיה לנו הגישה הנכונה, ואנחנו רוצים לראות את פועלך לנו ולבנינו, ומה שנעשה שיהיה נועם. זה הרוח של המזמור. וכמובן עולה השאלה על מה מדובר. משה, איך הגעת לספר תהילים? על איזה תקופה אתה, על איזה תקופה אתה מדבר? והתשובות אינן ברורות. סליחה, תוכלו לתקן, אני משחק כל הזמן עם הפוינטר. וזה הרוח של המזמור. עכשיו שימו לב למבנה יפהפה מבחינה, אופס, מבחינה ספרותית. אם ראינו את החלוקה, מה שראיתי בחלק הזה, והסברתי אותו וניסיתי להציג את אופיו של המזמור, הרי יש לנו פה טכניקה ספרותית מדהימה. תודה רבה, ולא לשחק מעבר למה שצריך. תודה. יש בהתחלה, אנחנו בימי עיון בתנ"ך, בואו נדבר קצת על חיאזם ועל אינקלוזיו. החיאזם הוא שיש בתחילת המזמור ובסופו א' ב' ג' ד' ובסופו ד' ג' ב' א'. והכיצד? משה אומר, תפילה למשה איש האלוהים. אדוני, מעון, אתה היית לנו בדור בדור. והמילים האלה, שמשה היה איש האלוקים, ואנחנו פונים אליו עם משה, להשם, היית לנו מעון, אתה היית לנו. זה העבר, אתה לנצח, אנחנו קצת נכשלנו וחיי אדם אפסיים. בסוף אנחנו מבקשים, והיא נועם אדוני אלוהינו עלינו. זה אותם ארבע מילים בסדר הפוך. זייפתי קצת, כי מעון זה לא נועם. לא זייפתי. יש פה חיאזם בתוך מילה. היית לנו מעון, מחסה, מקלט. היה ים, היו ימים של מקדש, של משכן, של שכינה. ואין מעון. אבל יש משהו חילופי, וזה משחק עמוק מאוד. אם נרגיש נעימות במעשה ידינו, הרי נבנה משכן בלבבי. והמשכן שהיו היה, והיית לנו, והיא, אם יש לנו נעימות בחיים ובמעשה ידינו, אז הנעימות שלנו, היא תהיה המעון שלנו. זה משחק מופלא. משחק מופלא. בשם חוקר גרמני יוהנס שנוקס. אז זה מבנה יפהפה, איך שבעצם מה שהיו היה בעבר, הלוואי שנזכה לנעימות, והנעימות תהיה לנו למעון. זה המבנה האחד של האינקלוזיו, בחיאזם מופלא. משה רבנו וזיכרונותיו של עם ישראל למשה רבנו, יעזור לנו חדש ימינו כקדם ולפעול בדרך מתאימה. איך נגיע לזה? למנות ימינו כן הודה. כי אנחנו רוצים שמעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו, שיהיה יציב ומכונן ועומד על תיקונו, עם כף, עם כף צריכים להגיד. למנות ימינו כן הודה, אז מעשה ידינו כוננהו. זה היופי הספרותי. מעבר ל... ציינתי את זה באלף, בית, גימל, דלת, המזמור עוסק באפסות חיי האדם. בהתחלה, כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור, זרמתם שינה יהיו. וזה לשון נופל על לשון. שינה זה sleep. אבל זה, אנחנו, החיים שלנו עוברים לפעמים כהרף עין. וישנים. והרמב״ם אומר בהלכות תשובה, אורו ישנים מתר דמתכם. ותתעוררו, החיים זה לא שינה. החיים זה לחיות. וזה, לכן המשחק של שנים ושינה. כי כל ימינו פנו בעברתך, קלינו שנינו כמו הגה, שנה ימים. ימי שנותינו 70 שנה, עם גבוהות 80 שנה, 170 שנה, 80 שנה. משה היה 80, דוד 70, זה רמז לזה, למשהו אחר. השנים שחולפים, למנות ימינו כן הודה ואז נתקדם. ואז נרננה ונשמחה בכל ימינו, והחיים נהפכים לנו מכל ימינו שפנו בעברתך, לכל ימינו שהוא נרננה ונשמחה בכל ימינו. זה היפוך. ואז שמחנו כמות איניתנו, שנות ראינו רעה, שנים וימים. כמו כן, כבר הזכרתי את זה, תשב אנוש דתקה ותאמר שובו בני אדם, אפסות חיי אדם ושובו אל האפר ממנה לוקחת. בהתחלה זה תשובה להשם, שובה השם, זה משמעות שונה לחלוטין, וזה תיקון ג'. החיים בהתחלה מתוארים כאפסיים, בבוקר כחציר יחלוף, בבוקר יציץ וחלף, אבל בערב ימולל ויבש, והחיים זה כזה בין לילה היה ולמחרת נגמר. בחלק הראשון, בחלק השני לא. שמחנו בבוקר חסדך. סליחה, סבאנו בבוקר חסדך. ונראה סובה. של חסד בבוקר ויתחיל יום חדש. אז ראינו פה שיש את האינקלוזיו ויש את התהליך שהוא הרבה מעבר לטקסט, לציון ספרותי. מה שהיה בימי משה, אנחנו לא רואים לזה, איבדנו את זה. ואנחנו רוצים לחדש ימינו כקדם על ידי ונביא לבף, על ידי למנות ימינו, כן הודה. רוצים שיתחדש והשמחה תחזור אלינו למרות שנמות. למרות שחיי אדם אפסיים. זה הרעיון שראינו את זה במבנה של המזמור. יש עוד מקבילות שציינתי בצד שמאל, ואני לא אכנס ולא אתייחס לכולם. חלק מזה זה מילה אחרת, יראתך וכיראתך עברתך, אבל במקום עברתך, כיראתך, אנחנו רוצים לראות ויראה לבדך פועלך. אם כן, המזמור מציין תקופה, שמשה רבנו עוזר לנו מעין כזה פסיכותרפיה. השם גדול, אנחנו אפסיים, אנחנו עומדים מולך, ואין סיכוי לשרוד, אבל אם נעשה, אם תהיה לנו גישה נכונה ותפיסת עולם תקינה, למנות ימינו כן הודם, נפסיק לשאול את השאלה, מי יודע עוז אפיך וחיירתך עברתך, והשמחה תחזור אלינו. זה התפילה השיקומית שמשה מתפלל בעדינו לעם ישראל. זה העולם הרוחני, כפי שאמרתי, מאיר וייס כתב כדרכו בקודש, מעל 15 מזמורים, מאמרים על מזמורים, אמונות ודעות בספר תהילים ועוד כהנה וכהנה, ושם תמצאו את הניתוח היפהפה שמשה עוזר לנו להשתקם. ועכשיו אני רוצה להמשיך, ואמרתי עד כאן פרשנות רגילה. ובהחלט הפרשנות הרגילה יש לה הרבה מה לספר, ויש לה הרבה יופי, אבל אני נשאר עם הרבה שאלות. ואני נשאר עם שאלות, משה רבינו, אתה היית בכתובת? היית בהר סיני, היית במצרים, בקריאת ים סוף, ו-40 שנה במדבר, אתה גר שם, אתה לא גר בספר תהילים, זה דוד המלך. מה אתה מופיע פה? על מה אתה מדבר? על המושגים, ותאמר שובו בני אדם, אדם מת, כי חלינו, קילינו, נבהלנו, ואבונות, ואדם מת, והוא הולך לאפר. על מה מדבר פה? ואנחנו צריכים למנות את החיים שלנו מחדש, וראינו, שנות ראינו רעה, אז סימנתי פה את כל הקשיים, ולמעשה המון מושגים מוקשים. על מה מדבר משה רבנו, איך נחתת בספר תהילים? איפה מקומך? הפרשנים לא התייחסו לזה, משתי סיבות, אני חושב. סיבה ראשונה, זה לא הטריד אותם, אבל אולי הסיבה השנייה מסבירה את זה, כי לא היה להם הסבר. ואם אין לך הסבר, למה שתשאל? ואין מה להסביר. ואני מחפש בפרשנים, אז משה רבינו לימד תורה וכו'. ופה, רבותיי, אני מתרגש להראות לכם מחקר שהוא מקיף על כל ספר תהילים. והוא חידוש עצום, אור חדש על ספר תהילים תאיר. וספר תהילים, כפי שאמרתי בשיעור הקודם, יסלחו לי אלה שהיו בשיעור הקודם, ספר תהילים הוא ספר. ויש פה את הדף מקורות, מי שרוצה לראות, ספר תהילים הוא ספר. וכל מזמור עומד במקום המדויק שלו. ואם יש לך שאלות מהסוג הזה, שאל אותם בפה מלא ותחפש תשובה. וזה חידוש בלימוד ספר תהילים. לא היה כזה בישראל. ומי ששואל את השאלות האלה וקשות הם, ומחפש אותם, הרי הוא רואה דברים נפלאים. אני רוצה לטעון, וזה הסמל של ישיב איש ריקוד חסידי, שחזל, חלק מזה ידעו, אמרו את זה ברמז, גילו טפח וחיסו שניים. ולא הסבירו את זה בפה מלא, קראתי לזה בספר שלי הפרשנות ההקשרית, in English it's called the canonical interpretation, והם עסוקים יותר איך נוצר הקאנון, מי השפיע על מה ומי כתב את מה. אז עם זה אפשר לייבש את המוח ואין לי כוונה לעשות את זה כאן. אבל אפשר ללמוד מהם הרבה מאוד. וקראתי לזה יותר בכיוון של the contextual interpretation of the Psalter, ותרגמתי את זה להקשרי, כי יש טקסט ויש קונטקסט. וכל השאלות שאתם שואלים פה, אביטה נעגל עיניי ואביטה נפלאות מתורתך. ואני מזמין אתכם לעולם המדהים של ספר תהילים, וצריכים לקרוא ולקרוא. אני לא צריך להרגיש רע כדי להגיד צריכים לקרוא ולקרוא, כי מי שמתחיל פרק א' קורא כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. אז מי שהוגה יומם ולילה ומחפש ומחפש, יגלה שספר תהילים הוא ספר. וזה חידוש שלו, שהוא עצום ביותר. זה היה השיעור הקודם, למי שלא היה, ואני אגיד את זה ב-60 שניות. ספר תהילים בנוי מ5 ספרים, כאשר שני הספרים הראשונים הם תקופת בית ראשון של דוד המלך, קולו תפילות דוד בן ישי כתוב בסוף, ודוד המלך ממשיך לחיות בספר השלישי מזמור אחד, הרביעי שני מזמורים, בחמישי 3 ו4 ועוד אוסף. כי דוד חוזר בקרשנדו, והוא חוזר ובגדול, כדמות היסטורית נבואית, כדמות היסטורית, בחלק הראשון הוא חוזר פה כדמות נבואית אגדית שתבנה את ארץ ישראל ואת מלכות ישראל עם קיבוץ גליות, עם הרבה הלל והודעה. והנה עומד מזמור צדי במקום אסטרטגי, כי זה הציר הגדול של הספר. בסיפור יש משבר באמצע. עם ישראל עבר אחרי בית ראשון חורבן, והחורבן משתקם. ואחרי שהוא משתקם, עם ישראל חוזר לעצור, מבקש קבצנו מן הגויים ומארצות קבצם, וזוכה לשיבת ציון. והספר הוא ספר, רבותיי, זה לא נשמע אף פעם. שספר תהילים יש לו נרטיב. אפשר לקרוא את זה, אבל צריכים לחפש את זה, ומי שמחפש את השאלה, הוא ימצא את זה, ובגדול. והנה יושב מזמור צדי, בדיוק על הציון, שעם ישראל נמצא פה אחרי החורבן, עם ישראל הידרדר, ויש מזמור פייטט, ואני מבקש עכשיו להוציא את הספר, את הדף הזה, ועוד מעט אקרא אותו, ואני רוצה להראות לכם שאת השאלות שהשאלתי לפניכם, תנא איך הקאי, איפה אנחנו עומדים שקוראים את מזמור צדי, איך נחתת אלינו משה רבינו, בדיוק במקום הזה, אני רוצה לטעון ולהוכיח לכם שזה מתפרש היטב, אם קוראים את המזמור הקודם. למזמור הקודם יש כמה וכמה קשיים, א' הוא ארוך, ב' הוא לא מופיע בסידור, לא בפסוקי דזמרה, ולא בקבלת שבת, וגם בראש חודש לא אומרים אותו. ג', אבן עזרא כתב עליו פירוש מאוד מפתיע. ויש לכם את האבן עזרא פה. כותב האבן עזרא, התנבא על מלכות דוד שתיפסק. והיה בספרד חכם גדול וחסיד, וזה המזמור היה עליו קשה ולא היה קורא אותו, ולא היה יכול לשמוע בעבור כי זה המשורר ידבר כנגד השם הנכבד קשות. אומר לנו האבן עזרא, גדול הפרשנים שאת מימיו אנו שותים, ומתאבקים באפר רגליו של גאון, גדול הפרשנים, אומר, זה המזמור, הוא לא כזה מזמור. אם אני עכשיו הולך עם אבן עזרא, אז אני חייב להודות לכם להקשבה ולגמור את השיעור. מה אומר האבן עזרא? המזמור הזה קשה, כי מדבר כנגד השם קשות, והוא לא מופיע בסידור שלנו. בשום מקום הוא לא מופיע. והאבן עזרא שאומר את זה בשם חכם חסיד גדול, ספרדי חסיד גדול, חכם גדול וחסיד, גם הרד"ק מביא אותו, וגם המאירי מביאים אותו. והמזמור הזה כולם עשו סביבו סחור סחור. אני לא רוצה לקרוא אותו באריכות, אבל אני רוצה לתת לכם טעימה. המזמור הזה מתאר בהתלהבות מרבית, משכיל לאיתן האזרחי, חסדי אדוני עולם אשירה לדור בדור, הודיע אמונתך בפי. כי אמרתי עולם חסד ייבנה, שמיים תכין אמונתך בהם. והוא מתאר את הבריאה, אתה מושל בגאות הים. שמתם לב שאני קורא איפה שמסומן. צבעים. לך שמיים, אף לך ארץ, תבל ומלואה, אתה יסדתם. צדק ומשפט, מכון כיסאיך, חסד ואמת יקדמו פניך, אשרי העם יודעי תרועה. אדוני, באור פניך יהל איכון. וכי תפארת וזמו אתה וברצונך תרים קרנינו, עם ישראל, תרועה, מלכות, דוד, יש הרמת קרן לעם ישראל. ומי זה דוד? פסוק כף א', מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משחתיו, אשר ידי תיקון עמו. השם עוזר לדוד, תקין ידי תקין תיקון עמו, אף זרועי תאמצנו, ואמונתי וחסדי עמו. ובשמי תרום קרנו, דוד המלך לעולם. והרמת קדם קרן יהיה לדוד, בשמי תרום קרנו. ושמתי בים ידו ובנערות ימינו, הוא יקראיני אבי אתה, אלי וצור ישועתי, כי הוא יהיה כבן בית, דוד המלך, שנמצא אצל הקדוש ברוך הוא. הוא יקרא לי אבאלה, תתה, אלי וצור ישועתי. והנה, ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים ובנם, סליחה, וחסדי לא אפיר מאימו, לא אשקר באמונתי, לא אחלל בריתי, ומוצא שפתי לא אשנה, אומר קודש ברוך הוא. אחת נשבעתי בקודשי אם לדוד אחזב, חלילה, זרעו לעולם יהיה, וכיסו כשמש נגדי כירח יקון עולם, ועת בשחק נאמן סלע. דוד המלך לתמיד. והנה ברוך, והכל מתמוטט. והמזמור אומר דברים קשים שאינני מכיר לא בספרות איכה, לא בקינות של איכה, ולא במדרשי חזל של איכה, ולא בשום ספרות רבנית, טרוניה כזאת כלפי שמיה, שאנחנו מבינים את האבן עזרא. אומר המשורר בצעקה גדולה, ואתה זנחת ותמאס, התאברת עם משיחיך, נערת ברית עבדיך, חיללת לארץ נזרו, פרצת כל גדרותיו, שמת מבצריו מחיטה, שסוהו כל עוברי דרך, אדוני חרפה לשכניו, עוברי דרך, היה חרפה לשכניו, עוברי דרך מופיע רק באיכה, הרימות הימין צרב, הסמכת כל אויביו, השבעת מתערו וכיסו לארץ, מיגרת, הקצרת ימי עלומיו, אדמה אדוני תסתר לנסח, תבאר כמו אש חמתך. איפה אתה, קדוש ברוך הוא? איפה אתה, השם? איפה אתה מתחבא? את דוד הרקת? כל עברי דרך צחקו עליו? זכור אני מחלת על מה שב ברת בני אדם. אתם מכירים ניסוח כזה? שב ברת בני אדם. אומרים כלפי שמיה, לא בראשית ברא אלוקים? שב ברת בני אדם. מה עשית לנו שברת אותנו? מגבר יחיה ולא ירא מוות, ימלט נפשו מיד. שאול סלע, הבטחת חסד, הבטחת אמונה, איה חסדיך הראשונים אדוני, נשבעת לדוד באמונתך. איפה החסד? איפה האמונה בדיוק? זכור אדוני חרפת עבדיך, חרפה גרמת לנו, אשר חרפו אויביך, אדוני, אשר חרפו עקבות משיחיך. הרקת אותנו, שחטת אותנו. חרפה לגויים. לא דוד שרד, ולא עבדיו שרדו, ולא הבטחות שלך שרדו. ואין חסד, ואין אמונה. ומי יש? אשר חרפו אויביך השם, לא רק את עבדיך, אלא עקבות משיחיך, ואין משיחות, ואין דוד, לדוד ולזרוע עד עולם, וירם קרן משיחו, כלום יש ממשיחות. האחרון מחבא את האור. זאת התחושה של פי תת. כתב האבן עזרא, והיה חכם, גדול וחסיד, והוא לא רצה את המזמור הזה. משבר אמוני יש כאן. וזה מובן מה שהוא כותב, ואני רוצה להציע פתרון לאבן עזרא ולחכם הספרדי. אם אתה קורא את זה ברצף. ויש פה כאב של חורבן. וקראנו עכשיו את הטקסט, והתחושה שאתה נשאר בה, שהחתימה, ודיברנו על זה בשיעור הקודם, החתימה של הספר השלישי, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אתם רואים פה מה חסר? אין אלוהי ישראל. המשורר לא מעלה על שפתיו את המילה אלוקי ישראל, כי אין. מי שגורם לחרפת עבדיך, נהיית אלוקי ישראל. הלך לו, נהרג. מעולם ועד העולם אמרת? אין מעולם ועד העולם. חורבן יש כאן. אז מה שהוא אמר, אפס הוא אמר, ברוך השם לעולם אמן ואמן. אבל השתיקה היא רועמת על מה שהוא לא אומר. ועוד מעט נשמע על זה מענה. וזאת התחושה שאין כלום. והכל שחור והחורבן חורבן והתסכול הוא עד לסוף. זה סוף הספר השלישי, ואתם רואים פה מיד את הפסל מיד בשם, שיהודי עומד עם תפילין שלו, והוא עומד עם התפילין שלו וצועק להשם. צעקה. זו התחושה. ימי שנותינו בהם 70 שנה, אומר רש"י, בגרסה שהיא לא מבוססת, אומר רש"י בשם חז"ל, שאני לא מצאתי אותו, ועל 70 שנה, של גלות בבל נאמר. אני לא בטוח שזה של רש"י, ואני לא מכיר את המדרש, אבל זה הפשט. זה חורבן בית שני, בית ראשון, ועם ישראל בדיכאון טוטלי. וחיי אדם אפס, אשר חרפו אויביך השם. וככה זה נראה. שחור משחור. מה עושה בן אדם שהוא בדיכאון, ונהרג, ובתסכול ובמשבר? הוא מחפש קרבת השם. והנה יש לנו את הסליחות של ערב ראש השנה, של רבינו גרשום מאור הגולה, זכור ברית אברהם ועקדת יצחק והשב שבות עולי יעקב, והושיענו למען שמך, עבדנו מארץ טובה בחיפזון. ואני מדלק, גולה אחר גולה גלתה יהודה כולה, דבה על כל היום וחלה, דורש ומבקש אין לה. העיר הקודש והמחוזות היו לחרפה ולביזות, לכל מחמדי התבועות וגנוזות, ואין שיעור רק התורה הזאת. אדם מחפש תורה. בזמן משבר מחפש אוריינטציה רוחנית ודתית. והוא לוקח את התורה והוא מחפש אותה. ושיר יפהפה של רש"י, תורה תמימה 2000 קדומה, חליל נא פני אל בעד יונה תמה. והוא מסיים, חזות קריית מועד, נוגי ממועד, וינחם אבליו כי בא מועד. אתה מחפש תורה. אז זה מספרות ימי הביניים. והנה, זאת התשובה של תפילה למשה איש האלוהים. דוד איננו, אשר חרפו אויביך השם, אשר חרפו עקבות משיחיך. איך חסדיך הראשונים, אדוני, נשבעת לדוד באמונתך. אבל משה רבינו חוזרים לסקוויר וואן. משה רבינו מופיע בספר הרביעי 7 פעמים. הוא מופיע פעם אחת בספר השלישי, מזמור עין זין, הזכרתי אותו בשיעור הקודם. והוא יושב שם טוב מאוד משה, כי משווים אותו למשה, דוד וזמן החורבן. זה משה משקם את עם ישראל בתקופת בית שני. תחילת בית שני. איך אני יודע? כי הספר הרביעי מלא במשה רבינו, מההתחלה עד לסוף. בהתחלה, וחוץ מזה הוא לא מופיע בספר, למעט עין זין. ומשה רבנו יש לו רקורד. הוא התפלל, בעם ישראל הוציא אותם ממצרים, ויחל משה אחרי חטא העגל. ומה הוא אומר בחטא העגל? שוב מחרון נפך, והנחם על הרעה לעמך. ומה הוא אומר אצלנו? שוב השם עד מתי, והנחם על עבדיך. משה התפלל כמו אז, גם אתה, כי יש לו ניסיון. ויצעק העם אל משה והתפלל, ובלאורך הדרך משה מתפלל. ומשה רבנו לא רק מתפלל בחייו, בתקופת עזרא ונחמיה, שעם ישראל חזר לארצו, הוציאו את הספר תורה. עזרא סופר הלך עם ספר. הספר שהוא החזיק היה ככתוב בתורת משה, איש האלוהים. ומשה רבנו לא רק לומדים את ספרו, הוא גם מתפלל תפילה למשה, איש האלוהים. והוא סופר מהיר בתורת משה. הוא סופר משום שהוא יודע את התורה. עזרא חוזר לספר התורה ומשקם את תורת משה השבורה. והנה יש לכם את משה עבדך, עזרא הסופה להעביר את ספר תורת משה. והם קוראים בתורה. ומה הם חוגגים? הדגש על שבת קודשך הודעת להם ומצוות וחוקים ותורה ציווית להם ביד משה עבדך, ללכת בתורת האלוהים אשר ניתנה ביד משה עבד האלוהים. בתקופת עזרא ונחמיה לא רק היה שיקום של ירושלים וקיבוץ גלויות ובניין העיר והחומות, לחזור לתורה, לחזור למשה. תפילה למשה, איש האלוהים יושב פה טוב אחרי פייטט. ועכשיו אני רוצה לקרוא אתכם את הדף הזה. אני מאוד מתקשה מבחינה דידקטית איך להציג את הדברים האלה. יש שלוש שיטות שהשלישית היא המועדפת. שיטה אחת, לכתוב לך בתוך התנך עיגולים וצבעים. אז בגיל מסוים שהדיאופטריה לא כזה מסתדרת ולשבת עם מיקרוסקופ זה לא כזה נעים. בתנך, אני כבר לא מזהה את הקווים שלו, אבל כתוב בחזל, רוצה אדם בקו שלו, בתשעה קווים של חברו, אתה קורא את הטקסט, אתה לומד, והמילה מתחברת לקודמה. יש דף שיטה אחרת, להתייעץ עם הגרפיקאים הכי טובים שאני מכיר, וזאת שולמית מאיר, שהכינה לי את הדף הזה. והשיטה השלישית, אולי הכי טובה, מה שחזל אמרו לנו, ומה שדוד המלך אומר, פשוט תלמד ספר תהילים בעל פה. אז הכל ברור. לא צריך ספר, ולא דף, ולא מצגת, ולא אתר, פשוט ללמוד בעל פה. בבקשה. מישהו יכול להדליק מזגן? בבקשה. אז אני רוצה עכשיו להראות לכם בשני מסלולים איך שמשה רבנו ממשיך, ואנחנו עושים עכשיו שבע ברכות למזמור צדי. פנים חדשות למזמור צדי. מזמור צדי עונה למזמור פייטט, כי הוא סמוך אליו. סמיכות פרשיות יש כאן. ואני קורא את מזמור צדי שפותח במושג שם השם, כמו בסוף פייטט. בסוף פייטט, איה חסדיך הראשונים אדוני נשבעת לדוד באמונתך, זכור אדוני חרפת עבדיך שאתי בחיקי כל רבים עמים. ומזמור צדי ממשיך את שם השם בהתחלה. תפילה למשה איש אלוהים, אדוני מעון היית לנו בדור ובדור. ובסוף, והיא נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה, עלינו מעשה ידינו כוננהו. אותו שם השם שהוא לא כל כך שכיח בתהילים, בפייטט, בחתימתו, ממשיך במזמור צדי בהתחלתו ובחתימתו. מזמור צדי השתיק את המושג מהעולם ועד העולם. כי המשורר הוא לא יכול לשבח את השם בפה מלא, ועבדיך הם, 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 הם אשר חרפו אויביך השם. הוא לא יכול להגיד מהעולם ועד העולם. No future. בא, הוא אומר רק, ברוך השם, לעולם. אמן ואמן. בא משה רבנו ואומר, תפילה למשה, איש האלוהים, אדוני, מעון אתה היית לנו בדור ובדור בטר, אמירים יולד ותוכלה לארץ ותבל, ומעולם עד עולם אתה אל. משה רבנו בא לשקם את האמונה השבורה של המתפלל לאור החורבן של בית ראשון. והוא צועק בקול גדול מעולם ועד העולם. מושג העולם ועד העולם מופיע חוץ מאשר בחתימות במזמור קוף. ג' וגם שם בהקשר של משה, כמובן בספר הרביעי. ואז הוא אומר, אתה אמנם גורם לדיכאון לבני אדם, תשב אנוש הדקה, ואתה אומר, שובו בני אדם, לאפר ממנה לוקחתם. זה תרגום של המזמור הקודם, ממחת, זכור אני מחלת, על מה? שב בראת בני אדם. אנחנו אומרים, שב בראת בני אדם, ואתה בעצם אומר לנו, שובו בני אדם, לאפר ממנו לוקחתם. מה זה חמתך ועברתך ויראתך ששאלתי קודם? זה המושגים שקראנו עכשיו בפייטט. זה בדיוק התיאור. זה אותם מילים במרחק של 6 סנטימטר. ואתה מבקש סבאנו בבוקר חסדך. אנחנו בלילה ארוך של החורבן. אנחנו רוצים בוקר. אנחנו רוצים בוקר של חסד. שימו לב. הוא מבקש, סבאנו בבוקר חסדך. בא המזמור הבא ואומר, יושב בסתר עליון, בסתר, כי השם מסתתר, עד מה אדוני תסתר לנצח, ממזיין, מזמור קודם. אתה יושב בסתר, אבל לא מסתתר מאיתנו, אלא בסתר עליון אתה יושב. ואתה בצל שנה התלונן, יש שם איזה לילה ארוך. ומה קורה בלילה הזה? השם בסוף פונה לעם ישראל, ויש 5 מקומות בתהילים שקודש בריך הוא מדבר, אחד מהם זה פה. אני קורא מזמור צדי א', פסוק י' ד', כי וי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי. אני רוצה להרים את עם ישראל כי הם שוב יודעים את השם שלי. משבר אמוני היה, הם שוב פונים אליי כי הוא יודע שמי. יקראיני ואענהו עמו אנוכי בצרה, אחצהו ואכבדהו, אורך ימים אסביהו. אני נותן לו שביעות של אורך ימים. הימים שלך קצרים מאוד לפי מזמור צדי. לא, אורך ימים אסביהו. מי ששומע אסביהו במזמור הזה מפי השם, נשמעה תפילתו סבאנו בבוקר חסדך. ומי ששמע אסביהו מפי קודש בריחו, אומר את מזמור צדי ב', מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך. אז בואו נעשה משחק, קצת קשר עם קדוש ברוך הוא רבותיי. המשורר מבקש במשבר עם משה רבינו, סבאנו בבוקר חסדך, עונה קודש בריחו, סבאנו, אורך ימים אסביהו. שמעת מפי השם, מפי הגבורה, אסביהו? אומר המשורר, להגיד בבוקר חסדך. והמקבילה עוד יותר טובה, תכף נראה. המשורר תיאר את גדולתו של דוד בפי ט', אני קורא פי ט', פסוק כ"ז. הוא יגראני, אבי אתה. דוד המלך יכול לקרוא לי תתה, אבאלה. יקראני, המושג יקראני מופיע במקרא 2 פעמים בלבד. דוד המלך קורא אבאלה. אחרי החורבן, קודש בריך הוא מבטיח. הוא יקראיני אבי אתה בזמי דוד? לא, גם אתם. יקראיני ואענהו. עם ישראל שעבר את הצרה, אמו אנוכי בצרה. אמירה מדהימה יש פה. עזרתי לדוד בשעתו, והוא איננו. חרפת עבדיך. אני אשמור עליכם כמו ששמעתי על דוד. ומי שענה לדוד, הוא יעננו. במזמור צדי א', המזמורים האלה מתכתבים זה עם זה. ראינו במזמור פי ט', חסד ואמונה וחסד ואמונה 5 פעמים, ובסוף, איך חסדיך הראשונים אדוני נשבעת לדוד באמונתך, והמשוער צועק זעקה גדולה, אשר חרפו אויביך השם, אשר חרפו עקבות משיחיך. אם השם דואג לנו ואנחנו פונים אליו והוא פונה אלינו, אנחנו אומרים שוב, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך. אנחנו נשקם את האמונה שלנו. מי עזר לנו? משה. תפילה למשה, איש האלוהים. זה רצף. זה רצף וזה מקשה אחת. מה אנחנו עושים? תפילה למשה, שבת בבוקר. צדי א', לפני שנרדמים. צדי ב', זה כבר שבת. איך אתה יודע שזה קשור? איך אתה יודע שזה קשור? תקרא את זה ברצף. ואיזה נרטיב ספרותי מדהים יש פה, ואיזה נרטיב אמוני יש פה. משה משקם את עם ישראל. אויביך השם מופיע פעמיים בספר תהילים. אשר חרפו אויביך השם. ובעולם שהשבת חוזרת, לא יום שבת, לא Saturday night, מזמור שיר ליום השבת, עולם מתוקן כימי הבריאה. תכף נראה. מי ששומע את השבת אומר, כי הנה אויביך השם של אז, אתם זוכרים את הצלקות? אשר חרפו אויביך השם? כי הנה אויביך השם, כי הנה אויביך יובדו. ואתה בא למקדש ויושב שם עם השכנים שלך שתולים בבית השם. ועוד כהנה וכהנה מושגים שלא את כולם אני אצליח להגיד כאן. אז זאת שיטה אחת להראות את זה. עדיין ללמוד בעל פה זה הכי טוב. אבל יש לי עוד שיטה. זו השיטה הזאת. ופה יש טכנולוגיה מדהימה שאני רוצה לחזור על הדברים, על חלק מהם. תסתכלו בבקשה בצד שמאל, בצד ימין למטה. יש לכם פה בצד ימין למטה אותם מושגים של סוף פייטט שחוזרים ומשתקמים במזמור צדי. במזמור צדי אמרת להשם, אשר ידי תיקון עמו. קודשבריך הוא מבטיח לדוד המלך, אני עוזר לך. כמעט הייתי עושה את מיקלאנג'לו, את הידיים האלה. אשר ידי תיקון עמו. זה הרוח של פייטט. השם עוזר לדוד. דוד נית. אייך שדיך הראשונים אדוני נשבעת לדוד באמונתך. נית, הלך. אשר חרפו עקבות משיחיך. מאיפה יש תיקון היד? והיא נועם אדוני אלוהינו עלינו. ומעשה ידינו כוננה עלינו. ומעשה ידינו כוננינו. תיקון היד את דוד איננו. ועבדיו איננו. והחורבן זועק לשמיים. אבל אני רוצה ממשה רבינו דבר אחד. תיקון היד. מי שענה לדוד אשר תקין, אשר ידי תיקון עמו, הוא יעזור לנו עם מעשה ידינו כוננה עלינו. המזמור הקודם מסביר את המזמור הזה. זה לא שאני מפרש את המקרא. זה פרשנות המקרא שהמקרא מפרש את עצמו. רק תקשיב לו. הברכה המיוחדת של כינון היד, תכונן היד, זה הלוואי שנזכה למות דוד המלך, שנהרג. אבל אני רוצה שהידיים שלי יעשו משהו תכלס. כמו שעזרת לדוד, תן לי תכלס לעשות בחיים. אני כזה קטן, דוד כזה גדול, אבל זה מה שיש, זה מה שאני. משה, תעזור לנו להיות משמעותי, meaningful, תכלס. דיברת באור פניך יהלכון, הקצרת ימי עמוליו, זה הניסוח עלומנו למאור פניך, שהוא קשה. למה הוא קשה? מה שלא יהיה הסבר שלו, ויש הרבה מה להגיד, הוא תגובה לפייטט. וכהנה התעברת, תבער, חמתך. זה הכל תגובה לזה. זכור חרפת עבדיך, והנחם על עבדיך, יראה על עבדיך פה עליך. אותם עבדים שנהרגו בפייטט, קדוש ברוך הוא תעזור לעבדיך. זו תגובה. המזמורים מתכתבים בצורה מדהימה, ודיברנו על הדוגמאות האחרות. אז זה החלק הזה. אני רוצה להראות לכם עוד כמה דוגמאות, שדיברנו על יקראיני. תקראו בבקשה איפה שהאצבע שלי. בטח רואים את זה בדיוק. בואו נעשה את זה יותר גדול. פה יש פסוק, הוא יקראיני אבי אתה, אלי וצור ישועתי. אז גם אנחנו הולכים לקרוא, הוא יקראיני ואענהו עמו אנוכי בצרה. אבל בהמשך מופיע המושג צור ישועתי בקבלת שבת. לכו נרננה לאדוני נריה לצור ישענו. צור ישענו, כמו שדוד קרא בזמנו לקודש בריחו, בקשר אינטימי, הוא יקראיני אבי אתה, אלי וצור ישועתי, תקראו את זה ברצף. אנחנו דודים קטנים. אנחנו יכולים להגיע לזה. אבל אנחנו צריכים ללכת באורו, ובשירי דוד עבדך נגדלך ונהללך, ונהיה כאלה קטנים, אבל ביחד נצליח. כי הוא איננו, אבל הוא ממשיך להשרות את הרוח אצלנו. ויש פה טכנולוגיה מדהימה, רבותיי. שאני עכשיו רוצה להראות לכם משהו אחר לגמרי. טכנולוגיה היום עם אתרים ומחשבים. מה? כן, דיברתי על טכנולוגיה. עכשיו, רבותיי, תעשו דבר מדהים. קחו את הדף ותקפלו אותו. Say enter. והנה, משה רבנו מדבר לאורך כל המזמורים. והוא מלא, יש לי פה 20 או 19 מקבילות. משה איש האלוהים זה ציטוט של סוף התורה. ממעון קודשך, שוב מתחת לצדיק, מתחת לכל מזמור המקבילות. שוב מחרון אפיך והנחם על הרעה לעמך, דוד. בחטא העגל משה, שוב השם עד מתי? ויש לכם פה את כל המקבילות שאני לא מספיק עכשיו לעבור עליהם, זה עלול לייבש, אני חושב זה מרתק. כותבים הגרמנים, אני אגיד את זה בשקט, בשנת 1845 היה חוקר דגול בשם דליץ' ואומר שכל המזמורים האלה הם עלובים ועניים, הם רק ציטוטים של ספר התורה. והמזמורים האלה יודעים להחיות את משה רבנו. משה מתפלל, משה ממשיך להתפלל, ומי שענה למשה הוא יענה לנו. והמזמורים האלה שומעים את דברי משה מתוך תפילתו ותפילתנו, מי ששיקם אותנו במדבר, במצרים ובמדבר לאורך 40 שנה, הוא יעזור לנו גם בגלות הזאת. זה העושר הספרותי והתרבותי של המזמורים האלה. אם ראינו את זה, ואני חושב שהדברים האלה מדהימים, אנחנו קוראים את מזמור צדי ד', פסוק י' ב', ואומרים, אשרי הגבר אשר תייסרנו יה, ומתורתך תלמדנו. מי מלמד תורה? משה. מי המחבר לפי הכותרת של כל המזמורים האלה? משה. אין כותרת. במזמור צדי יש כותרת, תפילה למשה. ואחר כך דור יתום הוא, דור של חורבן הוא. דורש בלי אוריינטציה, ואין דוד ואין בני קורח ואין אסף. אבל משה ממשיך ברצף, וכל המזמורים האלה מיוחסים לו. אם חשבתם שהבאתי לכם פה לחצרות בית השם משהו חלילה מחוקרים, שאני לא כזה נבהל, בואו נעשה כיסוי מה שנקרא ביטוח, ביטוח חיים, אני אומר לכם את רבי שוע בן לוי. עם רבי שוע בן לוי אני יושב על מי, הולך על מי מנוחות. מדרש תהילים אומר, 11 מזמורים אמר משה כנגד 11 שבטים ואלו הם. תפילה למשה איש האלוהים ועד מזמור קוף א', שדוד המלך חוזר בשקט. הוא רוצה את בית השם, מי יבוא אל ביתי? הוא רוצה לבנות מחדש עולם, דוד המלך רוצה להשתקם. זה הנרטיב אפקט. ומה הוא אומר פה? מאמר חזל מדהים. אמר רב שוע בן לוי, עד כאן שמעתי, מכאן ואילך, את חושב לעצמך. או נוסח אחר, מכאן ואילך, שב ופשור לעצמך. תחשוב. רבותיי, זה מה שעשיתי. פשור לעצמך. אני מקווה שקיימתי את דבריו של רב ישוע בן לוי. וזה נרטיב, וזה ממשיך. אז זה מדהים שחזל זיהו את מזמור צדי עדכוף כרצף, כהמשך של תפילת משה ושל תורתו. וזה ממשיך. ואתם רואים את משה מדבר שם מתוך הפסוקים. ואני מסכם, אני לא יכול להגיד לדבר על כל הספר. אגב, לא היה לי מספיק תקציב, אבל מונטי, could you help me? רק לך, run.
תחזיק פה ויחזיק בצד שני.
וואלה.
בגלילה.
זאת תורת משה. אתם רואים פה את כל המקבילות של הספר הרביעי. ומילה מחברת במילה מזמור למזמור. ויש פה נרטיב מופלא מיסודו של משה שמקשר את עם ישראל. ודוד חוזר בקוף א' והוא חוזר בקוף ג' ועם ישראל מבקש בסוף המזמור לחזור לארץ ישראל. תודה רבה לך. That's me. כן, אני אתייחס, אני לא יכול להתייחס לזה עכשיו, יש, מי שרוצה לקרוא את זה, רואה אחר כך את הנרטיב המופלא המדויק, Robert Wallace, The Narrative Effect of Book 4 and in the Hebrew Psalter, כתב על הדברים, בתחילת הספר, והינחם על עבדיך, סבאנו בבוקר חסדיך, ובסוף הספר, ויזכור לנו בריתו, וינחם קרוב חסדיו. אותה מילה סוגרת את כל הספר. כאן בקשה, וכאן, בקשה. כאן בקשה, וכאן הודעה. והספר הוא ספר. עכשיו נבין את מזמור שיר ליום השבת. הוא יושב בדיוק במקום. וכתב יד קויפמן, או אחינו הספרדים, יש להם גרסה מדויקת יותר. מזמור שיר ליום השבת, it's not the day, Saturday, כתוב בכתב יד קויפמן, בשבת היו אומרים מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר לעתיד לבוא. לעולם שכולו שבת מנוחה לחיי העולמים. כשעם ישראל חוזר, הכל מתוקן. חוזרים עם תורת משה בדור שיבת ציון. אני רוצה עכשיו להראות לכם רק בדקות האחרונות, בדרכי, אני שואף להראות מקבילות למטה באדום, וירוק מקבילות רחוקות. Contextuality, מה ההקשר הצמוד, ו-intertextuality לפסוקים אחרים. אז פה אתם אומרים, אושר, לא הסברתי את הכל, באתר יש לכם 8 עמודים שהפרק, שאני מכין את הספר על פרשנות הקשרית בשם ספר תהילים כספר, ועל מזמור צדי, החומר מוכן ונמצא באתר, ונשמח לקבל הערות על, על מה שכתבתי שם, אשמח לקבל הערות. אז אני לא אספיק להסביר פה את כל המקבילות האלה, אבל היופי, משה רבינו הוא לא עלוב שהוא מצטט פסוקים אחרים. הוא חכם גדול שיודע את תורת משה. ונביא לבב חוכמה את כל ספרות החוכמה הוא מגייס. אז שימו לב, כשאני מסמן טקסט על רקע של צבע, משלי פרק ח', בטרם הרים הוטבאו, לפני גבעות חוללתי. זה בדיוק הניסוח של בטרם הרים יולדו. המזמור נעזר בשאר ספרי המקרא. למה? כי צריכים ונביא לבב חוכמה, אז הוא נעזר בספרות החוכמה. הוא מביא את כל הכוחות מספרים אחרים. אני רוצה, וזה כמובן דיברתי על הדברים האלה, אני רוצה עכשיו לסכם ולחגוג את השבע ברכות לספר, למזמור הזה, ולהסביר אותו, לקרוא אותו עוד פעם, אבל קצר, ולראות למה הוא מוסבר יותר טוב על ידי הקשרו, גם קודמו וגם זה שאחריו. תפילה למשה איש האלוהים, זה שיודע להצין אותנו מהפלונטר, מאז תקופת משה רבינו. ואתה חולל ארץ וטבל ומעולם עד העולם אתה אל. אנחנו עוד נדע להגיד ברוך השם מהעולם ועד העולם. זה המסר של פסוק ג'. כאלף שנים בעיניך כל החלק הזה של אפסות חיי האדם, אלה הצלקות של החורבן. אלה החוויה של הטראומה של החורבן אשר חרפו עקבות משיחיך. מה עלינו לעשות? אנחנו שואלים שאלה קשה מאוד. מי יודע עוז אפיך? וחיירתך עברתך? לא, אנחנו, אין לנו לשאול את השם. זה לא התפקיד שלנו והוא לא חייב לנו דין וחשבון. אנחנו חייבים לשאול את עצמנו, למנות ימינו, כן הודה. ואם הקדוש ברוך הוא נותן לדוד אשר ידי תיקון אמו, אנחנו חייבים לחזור לשמחה, לעשייה. ואנחנו חייבים, שנות ראינו רעה, חייבים לשמוח כמות אין איתנו בזמן פיתת, שהכל חרב. ואני אומר לאבן עזרא, דאגה בלב איש יסיחנה. יש תפיסה דאגה בלב איש יסיח הדעת, אבל לא כך כתוב. הוא לא רצה לשמוע על הטרוניה. ואני אומר הפוך, המשורר שהוא בשיא החורבן ובשיא המשבר ובשיא הדיכאון, תשב אנוש הדקה, הוא מנסה להתחזק ולהתרומם. והוא מגיע למקום הזה על ידי תפילתו של משה, שבעזרת השם הוא רואה את מעשי ידיו, הוא מתפלל שאתה והיא נועם אדוני אלוהינו עלינו. אבל מה זה הנועם? שנהיה תכלס, שנעשה משהו בחיים. עלינו? מה זה הנועם השם אלוקינו עלינו? שמעשה ידינו כוננה עלינו. ושהעשייה שלנו תהיה משמעותית ומעשה ידינו כוננר. וזאת תפילה, אם ניסיתי להסביר בחלק הראשון את העוצמה המדהימה של מזמור צדי, הרי אני חושב שהפנים החדשות של ההקשריות מוסיפה למזמור הזה א' הסברים לפסוקים שאין מושג מה מקומם, מה פתאום משה רבינו נחת לנו פה, אבל המסר הוא שיקום ממשבר. וזה המסר הגדול של הפרשנות ההקשרית. אומרת הגמרא, ויבור השם על פניו ויקרא, אמר רבי יוחנן, אם עלי מקרא כתוב אי אפשר לאומרו. מלמד שנתתף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור והראה לו למשה סדר תפילה, אמר לו, כל זמן שישראל חוטאים, יעשו לפניי כסדר הזה ואני מוחל להם. זה היסוד של סליחס. ואומרים כל הזמן ויבור השם על פניו. זה מדרש יפהפה. אני רוצה לגאול את המדרש הזה, שברוך השם לא צריך את הגאולה שלי, לא להגזים. המדרש הזה שהוא יפהפה לסליחס, ומתאימה מאוד יפה, מתאים מאוד יפה לדרשה על סליחס, הוא עומק פשוטו של מקרא במבנה של ספר תהילים. כי כשבני חוטאים, משה רבינו נתעטף בתלית והראה למשה להתפלל. פה משה מתפלל להוציא את עם ישראל בספר תהילים. זה חידוש עצום שהמדרש הזה בעצם אמר משהו שאני לא בטוח אם רבי יוחנן התכוון לזה או לא, אבל זה יושב בצורה מופלאת. אני תוהה למה אני כזה מתלהב מספר תהילים. אז אני לא בא להתנצל, שלא תצפו שאני בא להתנצל. אבל אני חושב עכשיו לא טכניקה ספרותית ולא פרשנות של צדי. יש פה עוצמה של דוד המלך שהוא הלך לכזה משברים בחיים שלו, עם חטאים ותשובה והמון מצוקות, ומשתף אותנו בתפילותיו נעים זמירות ישראל. והוא מתרומם והוא מתחזק והוא ממשיך להתפעלל מגדיל ישועות מלכו ועושה חסד למשיכו. עתיד יש כאן של משיכו לדוד ולזרעו עוד עד עולם. ואני חושב שמה שהראיתי לכם, והדברים לזכרו של אבי מורי זיכרונו לברכה, שעבר את אושוויץ עם תפילין, ועשרות אנשים הניחו תפילין, ואני מרגיש שזה הציר של הספר. ודוד המלך בית ראשון, היו היה מה שהיה, אשר חרפו עקבות משיחיך. אשר חרפו אויביך השם, אשר חרפו עקבות משיחיך. והיה משבר טוטלי, והיה מוות ושפיכות דמים. על מה שב בראת בני אדם? והוא התחזק ביחד עם עם ישראל וממשפחה חסידית, רבנית, עבר את החורבן וראה נבלת עבדיך, נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים, וזכינו לחזור לארץ ישראל, לירושלים, לעיר בה דוד חנה ולעלות בה. זה כבר לא המחקר של הגרמנים שאני קורא. זה כבר זהות שעם ישראל חוזר לעצרו, אשרינו ומה טוב חלקנו, שזכינו לכך. ואני מסכם, מזמור צדי, משה משקם את עם ישראל אחרי החורבן. מזמור צדי ממשיך ספרותית ועניינית ואמונית את מזמור ב' פ"ט ממשבר לשיקום, והוא פותח ספר חדש, ספר רביעי, והשפעתו של משה ניכרת לאורך כל הספר. הפרשנות ההקשרית היא מגלה מסרים חדשים ונפלאים. אני לא מכיר תחום בלימוד התורה שכל כך מתחדש, וכל הספר הוא באור חדש ופנים חדשות, עם מסרים עמוקים ונפלאים. חז"ל גילו, ואנחנו רואים את זה לא רק בטקסט, אלא גם כן בעינינו. אור חדש על ציון תאיר, וזה לימוד ומחקר נפלא, אני מזמין אתכם לאתר, ואני רוצה להודות, הנה הספרות שאני קורא, מי שקורא גרמנית ואנגלית, אני מודה לאריה ברטוף, שבמסירות אין קץ, עוסק בעריכה עם ערכים, והרבה אנשים שאני זוכה להתייעץ איתם, לסוזן סונה, סוזן פה, ולהרבה אחרים שעוזרים לי עם האתר, שרבננדי בכל אתר ואתר יכולים להיעזר, ולאודרי סמואלס, שרק עכשיו נפגשנו, ואני מודה לכם להקשבה, שנזכה לחיות את דוד המלך. תודה רבה לכם.